אנחנו בנר חמישי של חנוכה, וקודם כל ברוכים הבאים, זה תמיד נחמד כזה לפגוש תלמידים לשעבר, אני לא יודע, תלמידים גם בהווה, אבל בשעבר ודאי, ואני ככה רוצה יחד איתכם להתבונן קצת על העניין הזה של חנוכה. אולי מכיוון או חדש, או מכיוון של, בוא נחשוב בו קצת. בסדר? בוא נראה מה קורה הלאה. אנחנו יודעים שבמעשה יש צד אחד פשוט ברור של חג החנוכה. הצד החיתוני. הצד החיתוני שלו, בצד שבו אין לנו הרבה תזוזות. דריך חנוכיה, שבעה תשעה קנים, דריך כל יום להדליק נר, סך הכל 44 נרות, כלומר, ההלכה קובעת, מה לעשות? אין לך פה שום דבר שיש לך מקום. כלומר, אתה יודע לפעול לפי הנחיות במראה החיתוני, זה נראה מאוד פשוט. אם בעבר היינו צריכים למסוק את הזיתים ולעשות שמן, היום להדליק נרות חנוכה זה דבר שהוא, אני יודע, הכי פשוט שיש. באמת, אבל לא לחנות, מה?
גם לא חג כמו, לא יודע, פסח.
זה לא נקרא חג בכלל, זה הוספה של הגננות. בעיקרון זה לא חג. אבל זה חנוכה. אבל בצד המעשי שבו, באמת, אין שום בעיה לעשות אותה. היום אתה אפילו הולך לחנות, קונה לך שפופרת כזו, כן, שובר אותה בקצה, פתילות מוכנות, שמן כפו, שמן זה, הכל קיים, הכל נמצא, זה עניין של דקות, וזהו, עשית את הצד החיתוני של המצווה. השאלה היא, כשאתם מבוננים על המשמעות של חג החנוכה, באמת צריך אולי קצת להתבונן מה החנוכה הזה בא ללמד אותנו. כי מבחינת ההלכה, חנוכה, הימים של חנוכה זה ימים רגילים לחלוטין. זה ימי חול לכל דבר. אין בזה דיני חול המועד, אין בזה דיני מועד, אין בזה שום דבר למעט שבזמן שהגיע הזמן להדלקה, אדם צריך להדליק. אפילו מבטלים תורה בשביל להדליק נר חנוכה, מה? איך? לא, תענית והספר, ידידים מיוחד, אסורים. אבל, באמת, כמעט ואין הבדל, מגיע השעה, בן אדם מדליק, יושב חצי שעה, חומר מננה, וזהו, נגמר העניין. זהו. יותר מדי, הרי ידוע בגמרא מסכת שבת, שהגמרא דנה לגבי כמה נרות מדליקים, גם הבסיס לשוני בין העדות. אבל מעיקר הדין, כמה מדליקים, נר אחד. אחד ביום ראשון, אחד ביום שני, אחד ביום שלישי, אחד ביום רביעי. כלומר, מספיק נר אחד ביום.
יש לו 8 נרות, זה מה שיש.
לא, אבל אני אומר, מבחינת ההלכה, בן אדם מדליק נר אחד כל יום, זהו. ההוכחה, שאם אדם, למשל, הדליק את הנר, והנר קבע, יש באמת, מעיקר הדין, הוא פטור. הוא לא צריך להדליק אותו. רק ראוי שידליק אותו אותה. כי ההדלקה עושה את המצב. הדלקתי, נגמר, זהו. היה 30 שניות, דלק, נגמר, זהו, אני שלי, עשיתי. כלומר, אנחנו רואים שבצד הצד החיצוני של החנוכה הוא מאוד מאוד פשוט. הוא אני חושב שהוא אחד מההלכות הכי הכי פשוטות שיש. כלומר, מה יש לך לעשות? שמן, גם זה לא צריך. כי אתם יודעים מה, נגיד ניקח דוגמה נטילת ידיים, נראה לכאורה דבר פשוט. אבל נטילת ידיים צריך להיות במים, שהם לא מסריחים, מים שהם לא מלוכלכים, יש כל מיני גדרים. חנוכה, אתה יכול לקחת נר ולהדליק את זה עם כל חומר בעירה שלא יהיה. כל השמנים קשרים במר חנוכה. אתה רוצה נר סולת, יש לך במוסך שמן שרוף, כך שמן שרוף, מה שבא לך, כן? מה שבא לך, כן? וידלק, תדליק. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה דבר הכי פחות מסורבל זה החנוכה. כשאנחנו מתקלים לדבר הזה, אומרים, רגע, אז מה התורה רצתה, גדול התורה, מה חז"ל, כן, שתקנו את העניין הזה של חנוכה, מה הרעיון שיש פה? מה העניין בנר יותר עמוק של חנוכה? כי לא ייתכן שזה רק הצד הטכני, המעשי, החיצוני, שזה הרעיון. כי אם אנחנו מדברים על מה שאנחנו אומרים בתפילה, על הניסים, על הפורקן וכו' וכו' וכו', אז זה צריך להיות איזה יום שבו יש חשיבה פנימית. משהו יותר עמוק. לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה של בעל הניסים, כי שם יש דברים תמוהים ביותר. כי אם אנחנו נסתכל על בעל הניסים כפי שהוא, לנוסח שיש בסיבורים, יש שם הפוך על הפוך. כי את המלחמות והתשורות וכל הדברים הללו, בפועל הייתה מלחמה אמיתית רגילה, בלי ניסים גלויים בכלל. בלי מלחמה. והיה מי שקורא את ספר המכבים, או ספר החשמונאים, מי שמעין בספרות ההיסטורית של אותה תקופה, רואה שמדובר פה על איש צבא, יהודה המכבי, איש מדהים מבחינה צבאית, יכולת קריאת שטח, יכולת קריאת כוח אויב, יכולת קריאת חולשות אויב, ומנצל אותם מטובתו, כמו שהיום יש קבינט מלחמתי. אז למה בעל הניסים אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל? באמת, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה נכון, אבל בנסתר. אתה יודע, נגלה, היינו צריכים להגיד על הניסים, על הפרוקה, על הגבורות וכו' וכו', בימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, שעמד יהודה המכבי ותכנן ופעל ועשה בקבינט הביטחוני, ותכנן את המהלך הזה ומהלך אחר, ואתה הושעת עליהם, ואתה יודע, ניסים ונפלאות. טוב, בסדר, זה היה מתקבל, זה באמת ככה, כי אם מי שלא מכיר את הספרות היהודית, את הספרות האחרת, והיה קורא את בעל הניסים, הוא היה מוצא את עצמו בדילמה. ומה הדילמה? הדילמה הייתה באמת מי עשה איזה נס? ברוך הבא מיכל. על מה מדובר פה? איזה נס מדובר פה? כי אם הוא היה מסתכל רק בעל הניסים, מה הוא היה מגלה? איזה מחשבה מוטעת הוא יכול היה להגיע? שיהודה המכבי ואחיו ישבו באיזה מקום, באיזה מערה, התקטרו, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא עשה הכל. אתה הושעת, אתה עשית, אתה מסרת, אתה ניצחת. נכון? ככה ממש מאמין לי, פשוט כמו ש... ממילא, אנחנו צריכים רגע להתבונן ולראות עוד משהו. בוא נראה החלק השני של בעל הניסים. אבל אחר כך באו בניך לדביר אחריך. מצאו פח אחד, שמן, לר. ואז שם כתוב שכל הפעולות מה עשו? מי עשה? החשמונאים. מצאו פח אחד, הדליקו את הנרות, שמונה ימים. רגע, סליחה. סליחה, לא הבנתי. הגמרא במסכת שבת שאומרת, מהי חנוכה? על מה כל העניין? אומר רש"י במקום, על נס פח השמן. כלומר, הנס האמיתי היה בהדלקה. השמן. אז זה כתוב שם, אז אחר כך באו בניך, כאילו הם עשו. זה נושא רחב לפני עצמו, צריך להבין למה עשו את הדברים. למה לקחו ועשו את הדברים בשינוי כזה. אבל לענייננו, אנחנו דיברנו על החיצוניות של חג החנוכה, זה מחייב אותנו להתבונן על הבסיס הזה, קצת פנימי יותר, כי לא יעלה על הדעת שחכמים יתקנו לעשות חג שכולו מה? חיצוני. בסדר? אז זה הנושא שלנו. במקום מה שעשיתי, לא לחזתי ככה. עכשיו זה התחיל לעבוד. כן. אז ממילא כשאנחנו פונים על הצד החיצוני של חג החנוכה, אנחנו רואים שהצד החיצוני פשוט ביותר. הלכות ברורות, אין פה מקום להתקשות. כך, תדליק בכל דבר, בכל עניין, בכל מקום. אני זוכר כשהיינו בצבא במקומות שלא היה חנוכיות, היינו לוקחים זבילים של טנקים, או סתם קופסאות של שימורים, ממלאים חול, כי היינו בסיני הרבה שנים, חתיכת בד, ממלאים סולר, שמן, של מנוע, ומדליקים לבנת. כן, זהו, זה היה חנוכיה.
הייתה
חנוכיה מפוארת. כן, זה היה חנוכיה, מחפשים במקום כזה גבוה, איזה דיונה, ומדליקים, זהו, כולם שמחים ומאושרים. באמת, זה דבר מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת שאנחנו מדברים על חג, החנוכה, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר פנימי. אבל הפנימי הזה אני רוצה אולי ככה יחד איתכם. תראו, יש אנשים, ואתה פוגש כאלה, כשאתה מדבר איתם, הם אומרים לך שהם פוחדים ממה? מעולם הבא שלהם. מה יהיה עם עולם הבא שלהם? פוחדים, פשוט פוחדים מעולם הבא שלהם. ואנחנו לא גדלנו ככה. אותנו לא חינכו לפחוד מהעולם הבא. כי אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה יש שם. לא יודעים. אנחנו כן יודעים מה יש פה. כלומר, החשש...
העצם חוסר המודעות הזאת זה מה שמפחיד.
כן, חוסר מודעות מולידה לא פחד כמו דמיונות. והדמיונות הם פחד, הם מפחידים. לא חוסר המודעות, חוסר המודעות. תלמד, תדע, מה שאתה יודע. כי חז"ל מדברים הרבה מאוד על עולם הבא, כן? לא בתורה, לא מצאנו את זה. כן? בתורה אין רמז לעולם הבא. אבל בדברי חז"ל, בספרות חז"ל, בתורה שבעל פה, יש הרבה תיאורים, אבל הכל דרך משל. ואנשים בדרך כלל אומרים, מה יהיה עם עולם הבא שלי? מה יהיה לי כאן? מה יהיה לי שם? יהיה לי עולם הבא? לא יהיה עולם הבא? הוא נמצא בחששות בעולם הבא, אבל באמת, העמידה והסתכלות והתבוננות צריכה להיות על העולם הזה. כי העולם הזה הוא פה. אתה כאן ועכשיו. והעמידה צריכה להיות כאן. אם העמידה והתבוננות צריכה להיות כאן, אתה צריך לבחון עם מה שקורה כאן. מעשה חנוכה בא לעורר בנו את התפיסה הזו. כי בוא נסתכל. האדם צריך לשאול את עצמו כל המצוות שאני מקיים. אולם, ללא יוצא מן הכלל, מתייחסות למה? באיזה זמן? פה, בעולם הזה. אין שום דבר לעולם הבא. שום מצווה שקשורה לעולם הבא. אין לנו שום דרך להשפיע על תוצאות אחרי שאנחנו בעולם הבא. זה נגמר, מה שהבאת לשם זה מה שיש, לא עולה, לא יורד. זה המציאות. זאת אומרת שהעולם הזה הוא ההכנה. העולם הזה הוא המקום שבו בן אדם משכלל את מה שיש לו. ואהבת לרעך כמוך, איפה זה? שם? רק פה. כן? כלומר, דוגמה, דוגמה הכי פשוטה. כן? ואהבת לרעך כמוך, או ואהבת את השם אלוהיך, בכל לברכה הוא אומרת שרה בכל מודך, איפה זה? רק פה. כלומר, כל התורה כולה עניינה עולם הזה. אם אנחנו מסתכלים על הקטע הזה של עולם הבא, העולם הזה, האדם שמגיע לחנוכה, אנחנו עכשיו נמצאים בנים חמישי של חנוכה, זה לשאול את עצמו שאלות שקשורות לעולם הזה. לעולם הזה. שרנו עכשיו מה רוצו, ומי שרוצה לזכור בעל פה את הבתים של מה רוצו, אז שיזכור את השם מרדכי. ובסוף עוד חטא. כי מן זה מה עוז, אחר כך ריש, זה... לא, לא. נו, מה עוצו ושואתי, אחר כך יש לנו... פעות
צבא
נפשי. איך?
פעות צבא
נפשי. לא, לא, ומה עוצו? נו, ברח לי עכשיו. רעות צבא נפשי, נכון, נכון, רעות צבא נפשי. אחר כך יש לנו את ד' דביר קודשו, אחר כך יש לנו קרות קומת בראש, כן, ואחר כך יש לנו יוונים, אחר כך חזק. כמו מרדכי חזק. אז למעשה, הראשי תיבות הללו, אבל בואו נתבונן רגע, קצת רגע, פנימה. לתוך מהרצור, שזה פיוט, או אולי לתפילה בעל הניסים, ואנחנו צריכים לשאול שאלות, והשאלות בדרך כלל עולות מתוך נקודת המפגש שלנו למשמעות של חנוכה. המשמעות של חנוכה זו משמעות של מפגש של עם ישראל עם היוונים. עם היוונים. היוונים ראייה כוללת, היו העם הפחות בעייתי לעם ישראל. הפחות בעייתי. בבל רצו להרוג כמה שיותר, להגלות את עם ישראל. היוונים,
ברור. הבעיה שאני אחיה, אבל שנפעל כמוהם.
הבעיה היא אצל יוון, זה הרצון להטמיע אותך בהם. כלומר, תישאר, זה בסדר, הם נוגעים בגוף שלך. אבל את הרוח שלך אנחנו רוצים לקחת. ולכן באמת אנחנו רואים שהמדרש בראשית רבה, פרשת בראשית, פרק רביעי, כן, סימן בר אני חושב, שם אומר המדרש על הפסוק בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך הפני תהום, אומרים חושך זה יוון. למה חושך זה יוון? חושך זה יוון שרצו להכשיר את עיניים של ישראל. איך אפשר להכשיר עיניים של ישראל? על ידי כך שגורמים להם לסטות מן הדרך שמסורת אבותיהם. כלומר, להפסיק לשמור על חוקי הקדוש ברוך הוא ולעבור לחוקי השכל. דבר נורא מעניין באומה היוונית מצאנו, שהאומה היוונית התחלקה לשני קבוצות עיקריות. האחת, קבוצה של אנשים שכל עניינם היה תרבות הגוף. הגוף, איצטדיונים, מכוני כושר, ספא, ג'קוזי, נהנו מהחיים, פיתחו לעצמם תרבות גוף, תרבות של תיאטרונים, תרבות של בילויים, תרבות של גלדיאטורים, דברים כאלה. נהנו מהחולק של הגוף. זאת אומרת, הייתה קבוצה הפוכה לחלוטין בקיצוניות מהקבוצה הזו, אלא היו קבוצת האנשים החושבים. קבוצת הפילוסופים. אנשים שישבו מבחינה שכלית ועבדו על השכל ברמות גבוהות ביותר. לא סתם, גבוהות ביותר, אנחנו מכירים את הפורסמים ביניהם. אז זה אריסטו וסופוקלס ועוד כל מיני פילוסופים שבאמת עבדו. מה זה העבודה המחשבתית? זו עבודה המידות של האדם. להבין את המידות של האדם ולנקות ולנקות ולנקות, עד כדי כך שהרבה מביאים את זה, עד שאריסטו, כן, מבחינת הרמב״ם, הגיע לרמות הגבוהות ביותר שאדם יכול להגיע, וכמו שאומר, כותב הרמב״ם במורה נבוכים, שאם אריסטו היה יהודי, יהודי, והיה סנהדרין, והיה בית מקדש וכולי, הוא היה נביא, נביא אמת. זאת אומרת, היה ברמה עליונה של ניקוי העמידות של האדם, עד רמת נביאות, רמת רוח הקודש, גול. זאת אומרת, הייתה שם הראשון שתי קבוצות. בין זה לבין זה אין קשר. כלומר, זה לא הלך עם זה וזה לא הלך עם זה, לא היה חיבור. לא היה חיבור בין שני מהויות מרכזיות של החיים של האדם. כי האדם הוא חי בגוף, ומצד שני יש לו מחשבה. היהדות דורשת מכל יהודי ויהודי לא לנתק בין השניים, אלא לחבר בין השניים. כל אומות העולם תסתכלו, יש להם שיטה. אתה רוצה להיות גוף, אין בעיה, תהיה גוף. אבל אתה רק גוף. אתה רוצה להיות רוח, תהיה רק רוח. על מנת שתוכל להיות ברוחניות, אתה צריך להתנזר מהגופניות כי זה מפריע. זה השני הדברים, כאילו זה לעומת זה. ביהדות הדבר הזה זה מכלול אחד. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו, ביחד, תגשמית ברוחניות. אז שאנחנו עומדים היום, עכשיו הלדנו נר חמישי, ואנחנו אמרנו על הניסים, או השאלה הגדולה מאוד שצריכים לשאול את עצמנו זה, האם אני מזהה את היווני, או את היווני שיש בי, בפנים, אצלי. זו הנקודה של חנוכה, זו המטרה של חנוכה. לא בחיצוניות. בחיצוניות גמרנו, 5 דקות, נגמר סיפור. החוכמה היא באמת בשמונה ימים הללו של חנוכה, זה מסע חיפוש פנימי אחר התייבות. כי אני דיברתי על זה בכמה מקומות, צריכים לזכור ש... על פי הספרות שבידינו, אין לנו הוכחות רשומות, כתובות, כמו שיש בכל מיני מקומות. אבל בעיקרון, בזמן היוונים, הערכה שלכם כמה יהודים באחוזים התייבנו מעם ישראל?
90%
יהודים התייבנו. זה לא משנה, כאילו קצת התייבנו, ומדובר על רובו של עם ישראל, נטע לנתק. בינו לבין הקדוש ברוך הוא ולבין תרבות הגוף. זאת אומרת שמתתיהו ובניו שנלחמו בהתחלה נגד המתייוונים, או אחר כך אחרי שגירשו את היוונים מפה, אנחנו מדברים על כך שהם עשו ניקוי עורות רציני מאוד. זאת אומרת, מי שחזר בו, בסדר, אבל מי שלא היה פה, ניקוי רציני מאוד. אנחנו רואים כמה ההשפעה של היוונים הייתה עצומה, שאנחנו מוצאים הרבה מילים בתרבות היהודית, של אותה התקופה, מילים, שמות של יהודים, היו שמות יוונים. זה כל כך חלב פנימה, שעם ישראל ברובו כבר היה שטוף ביוונות. שטוף. אנחנו תראו את הגמרא שלנו, מלאה בארמית. מלאה. תראו את כתבים יהודיים מאותה תקופה, הם מלאים ביוונית, ממש, שפה יוונית. התורה נכתבה ביוונית 100 שנה, קודם לפני שהיוונים התחילו בכלל. אצל תלמי, שהיה יווני, שרק במצרים, ועד היה תרגום השבעים, כן, יום עצוב מאוד לעם ישראל. שתרגמו את כל התורה שבכתב ביוונית. אבל כשאנחנו בולדים, זאת אומרת שאנחנו צריכים להכיר בעובדה שנרצה או לא נרצה, אנחנו צאצאים, צאצאים של דורות קודמים, שיכול להיות שאנחנו אפילו היינו מבניהם של לוחמי בר כוכבא, לוחמי יהודה המכבי, אבל בכל זאת, יש חלחול. יש דברים שנשארים, יש דברים שקשה לנתק. ואם אנחנו נסתכל וננסה להבין מה זה היווניות, אז אני לא מדבר על זה שעכשיו יש מישהו שירוץ להתפלל, לא יודע, לאיזה פסל, או שילך וישחט חזיר לשם שמיים. זה לא שייך, לא שייך לנו היום. כן, אין יצר עבודה זרה, אין לנו מקום להקריב, קורבנות, אבל... צריך להבין מה הייתה השיטה היוונית. והשיטה היוונית, אני משוכנע למעלה מכל ספק, שיש לה שורשים עמוקים, עמוקים בתוכנו. וזה התפקיד של חנוכה. התפקיד של חנוכה זה לנסות למצוא את הנקודות חולשה האלה, את הנקודות שבה היוונים השרישו שורשים, ואנחנו היום לא רואים בהם שורשים בכלל. כי אנחנו ברוך השם יהודי, שומרי תורה ומצוות, וגדלנו ככה, או שעשינו תשובה והתטרפנו, כן, חזרנו בנו מדרכי אבות שלא הלכו בדרך. אבל ואנחנו מתייבים. כלומר, לא במוצר, לא במוגדר, לא במכוון, אבל יש בנו דברים שאנחנו ממשיכים פשוט לתרבות יוון. כל רגע ורגע, בתפיסה הכוללת שלנו, בחיי היום-יום שלנו, בתכנונים שלנו, יש לנו, מה שנקרא, דגל יווני. כן, אין לנו דגל יווני. ובואו כאן מאוד למצוא, וזה התפקיד של חג החנוכה. התפקיד של חג החנוכה זה להאיר כל יום עוד נקודה. לכן, אני פעם אמרתי שזה הרעיון, הרי יש הרבה דרשות לחנוכה, אז אני הרשיתי לעצמי גם כן להוסיף איזה אחד. וכן, אמרתי, למה הולכים מוסיף והולך? אני מחלוקת בית שמאי וגילה. למה מוסיף והולך ולא פוחד והולך? אמרתי, זה פשוט. אם יש לנו מטרה לגלות נקודות של התייבנות שגדלנו עליהן, ואנחנו בכלל מזהים בזה משהו שהוא מתייבן, משהו שהשיטה היוונית, התפיסת עולם היוונית, פעלה ועשתה הכל כדי לדחוק את ישראל לשם. כל יום אתה צריך לגלות לפחות נקודה אחת. לפחות נקודה אחת. אתה מוסיף והולך. החבר אומר ראשון, אתה מגלה נקודה אחת, בשני, שניים, ככה וכולי וכולי, שאתה מגיע ליום השמיני. ביום השמיני, אתה כבר, יש לך כבר 8 נקודות של אבחון או צורך בבדיקה, עד כמה אתה נוגע בתרבות היוונית, בתפיסה של לנתק את הקדוש ברוך הוא מהעולם שלך. זאת הנקודה. כמה אתה פועל בחיי היומיום ומנתק את הקדוש ברוך הוא לחלוטין, אני בכוונה, אני לא מקטין, לגמרי מחייך. או נגיד זה במילים של היום, אתה אומר לו, תשמע, אני מאמין בך. אין ספק, אתה האל הגדול, הגיבור והנורא, בורא שמיים וארץ, הוצאת אותנו ממצרים, נתת לנו את התורה. אני יהודי מאמין ברמה חברה שסגי אליי. אבל תעשה טובה, אל תפריע לי. לא, אל תפריע לי. כלומר, תן לי לחיות, עזוב אותי. כן, תן לי לחיות שקט, עזוב אותי, תן לי לחיות בשלווה, תן לי את החיים שלי, אני גם בבוקר, תן לי להתפלל, תן לי, אני תן לי. אני אמור עוד להתנס, אני מתחלל, זה החלט שלך, לא? אני אמרתי לו, תאום המדור, נכון? זה יבוא, תלכת החלט שלך, גם אני מתפלל, ברוך השם, הכל בסדר, הלכתי לאכול, נתתי ידיים, ברכתי, ברכתי ברכת המדור, מעכשיו, שחרר אותי על מנחה להתראות. לא, עזוב אותי. אל תיכנס לי לברית. לא רוצה כל דבר שאני עושה לבחון. זה מותר, זה אסור. בסדר? זה לא בסדר. עזוב אותי. לא רוצה, תן לי. ליהנות מהחיים. זה סוג של תרבות יוון. כלומר, עזוב, אני לא אומר לך שאין אלוהי ישראל. לא, זה באמת מה שהמדרש מביא שם. כן, שהזכרנו המדרש בבראשית, גם הגמרא בירושלמית מביאה את העניין הזה של מה אמרו להם בישראל, ואתה כתבו לכם על קרן השור, אין לי חלק באלוהי ישראל. הבת שלי ביקשה ממני, אני אכתוב איזה מאמר עיתון שיוצא למורות חיילות דתיות. אז כתבתי להם מאמר על הרעיון הזה. שם בעיקרון אמרתי להם, כתבתי להם, סליחה, שמה פירוש אין לי חלק באלוהי ישראל? המשפט עצמו הוא מוזר. כי מה אתה רוצה כאילו להגיד? שאתה רוצה שאני אכפור באלוהי ישראל? זאת הייתה כוונת היוונים. מה אתם אומרים? זו הייתה הכוונה. כתבו לכם על פי לנשור, אין לי חלק באלוהי ישראל, מה פירוש?
יש לך חלק, אבל כאילו אתה...
אז תכתוב, יש לי חלקית. מה זה אין לי חלק באלוהי ישראל? זה כאילו תכפור, פשוט, כן,
או... הוא קיים, אבל...
או יופי, כלומר, או שאני כופר, או שעזוב, כמו שאמרנו, עזוב אותו. תן לו להיות, בסדר, יש עוד איזה אל אחד רשום באולימפוס, כן, גורם לו, זהו. הר האלים, זה יהיה עוד אחד. אבל למעשה, האמירה הזו, ואתה תדעו לכם על קרן השור, אין לי חלק בלא ישראל, היא בעייתית. היא בעייתית באמירה, במשפט הזה, למה? כי יוון באמת לא רצו שעם ישראל יכפור בקדוש ברוך הוא. זו לא הייתה המטרה שלהם. המטרה שלהם הייתה להגיד, אין לי חלק באלוהי ישראל. איזה חלק? זאת אומרת, חלק זה אומר שחלק כן וחלק לא. ואנחנו יודעים שיהודה כבר הייתה להם תורה מתורגמת ליוונית מהשנה הקודם. הם למדו אותה, הפילוסופים שלהם למדו אותה, החכמים שלהם למדו אותה, והיה חוכמה ביוון, אין מה לעשות. המהר"ל אומר, כן, קבל את האמת, כן, ממי שאמרה, שיש אמת, זה אמת, זה לא משנה מה המקור, אם זה האמת, אז זה האמת. ויוון היה לה רמת משכל גבוהה מאוד מבחינת התכונות שלהם והרצון שלהם להגיע ללמידה רצינית, אמיתית, לא לזייף, אמיתי. ובאים אומרים לך, תראה, אין לי שום בעיה אם אתה רוצה לשבת בשבת עם כל המשפחה, בסעודה, ולשיר, לאכול טוב, לשתות יין, לעשות שמח, זה דבר מאוד מאוד לגיטימי, זה מפגש משפחתי, אפשר לחזק את התא המשפחתית, הזוגיות, את הקשר עם הילדים, זה נפלא, זה מצוין, אנחנו בעד. אבל לרגע תגיד לי שאתה שומר שבת כי ששת ימים נעשה השם אל השמיים ובארץ, איזה בלבול מוח, אין בזה שום היגיון, אין היגיון. אתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה לעשות ברית מילה לילד, אתה רוצה לעשות את זה בגלל עניינים של בריאות, אתה רוצה לעשות את זה בגלל עניינים של מסורת, לא יודע, בסדר, אבל אל תגיד, אל תעשה את זה בגלל שהעולה היא עניין של טומאה וטהרה. אין דבר כזה טומאה וטהרה, אין דבר כזה. לכן למשל, כשהם מגיעים למקדש, מה עושים היוונים? הם לא שוברים אפילו קד אחד. כל הקדים שלמים. פתוח. או זז. כזה כלי טהור שמזיז אותו, מזיז אותו אפילו טיפה, נוגע בו, אדם תמיד, הוא מתאמן אותו בחוץ ובפנים. הם לא עשו כלום. רק הזיזו קצת, פתחו. אמרו, מה זה טומאה וטהרה? זה קשקוש. אין דבר כזה, זה לא אמיתי, זה דבר לא הגיוני, אין בו רציונל. אבל השמן נשאר אותו שמן, חבר'ה, לא דגענו, תדליקו, סבבה, אתם רוצים פה נרות, שיהיה לכם נרות, בכלל עולים לשמן. לא נגענו בשמן, לא קלקלנו כלום, כמו שזה. כלומר, מה שרצו היוונים למעשה, זה לנתק את חוקי רצונך, לכן אנחנו עושים את זה גם בבעל הניסים. מה הם גדלו? לעבור על חוקי רצונך. מה זה חוק? כשחזם בזה מלחוק בתורה, מה זה? דבר שהוא מעל השכל. פרה אדומה, חוקה היא מלפניי. זהו. כלומר, הדברים שהם באמת החלק האלוהי שבתורה, זה הם אמרו, כתבו לכם, אין לנו חלק באלוהי ישראל. כלומר, בחלק הרוחני, בחלק האלוהי, בחלק של מה שהרמב״ם קורא, מצוות שכליות של שכל יכול להביא, אין בעיה, היוונים היו מוכנים להכניס את זה לספר החוקים היוונים. בשמחה. רק שם ישראל יצטרף. בואו נעזור אלינו. ונראה כמה אנחנו נותנים מקום וחיבור לקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר עכשיו על הצד הרוחני, הצד המעשי, כי זה מה שמחבר, זה מה שמחבר אותנו, זה מה שמייחד אותנו כעם ישראל. די איכות הטוב והגדול של חנוכה להראות לנו שיש חיבור בין השמן, הנרות, כל אחד מה שמדליק, שזה מעשה טכני הכי פשוט שבעולם, בלי שום מעמד. לצד הפנימי העמוק, שכל יום תחפש איפה, מאיזו סיבה שלא תהיה, אתה ממשיך באותה תפיסת עולם שמנתקת את הקדוש ברוך הוא מכל רגע ורגע בחייך, בכל דבר. ברגע שאתה פועל והקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך בחשיבה, אם זה נכון, לא נכון, מותר, אסור, איך עושים, למה עושים, איך אני פה מרומם את החומר, כי זה התפקיד שלך, אתה לא מצליח לחבר, אתה מנתק. וזה מה שרצו היוונים לעשות, לנתק. יש, שמעתי פעם סיפור על הבן של הרב אשלג, זכר צדיק לברכה, בעל הסולם, שעוד פעם סיפר שבאו שני אנשים שהיו מוזיקאים, מפורסמים, באו אל אבא שלו ואמרו לו שהם רוצים ללמוד קבלה. אתם מצטרף, זו ישיבה ידועה, ברוך השם, ישיבה טובה, אמיתית, לומדים שם התורה, תורת הסוד בצורה אמיתית, יודעים מי האנשים. ואז האבא פנה לבן שלו, אומר לו, תשמע, תלמד אתה איתו. אז אמר לבן, אבא, לא יודע, זה לא נראה לי, אמר לו. וכוי, אמר לו, תשמע, תתחיל ללמוד איתם, זה לא יהיה הרבה זמן. זה לא יהיה הרבה זמן, אל תדאג. אמר לבן, טוב, אתה אבא, אתה רוצה לבן איתם, אני אשב ונימה איתם, ישבו שני המוזיקאים האלה, מפורסמים האלה, יחד איתו, ככה הוא מספר. ואחרי זמן קטן, הם פשוט קיבלו את הרגליים וברחו. זה לא חשוב את זה. אז שאלת אבא שלו, מה הרעיון? הוא אמר, זה פשוט. הם באו לכאן לא באמת ללמוד פנימיות התורה כדי להתקדש, כדי לרומם, כדי להבין את החיבורים של בין הרוחניות לגשמיות. אלא הם מוזיקאים. הם רצו גם שכולם ידברו עליהם כעל מוזיקאים מקובלים. זהו, אז ברגע שזה חיצוני, כן, זה לא נתפס, זה לא מתחבר. זה לא מספיק, אז אין משיכה ואתה הולך החוצה. אתה לא חוזר. ממילא, אחד הדברים הגדולים ביותר שמונעים את האדם מבאמת להסתכל פנימה, מה שאנחנו קוראים היום עכשיו לחפור, אבל לא שמישהו אחר חופר לך, אלא אתה תחפור לעצמך ותעשה את החשבון היווני שלך והיהודי שלך. האם אתה צריך לקרוא לעזרה ליהודה המכבי? זה מישהו שיבוא מבחוץ וינער אותך מהיווניות שלך. או שברוך השם מצבך, תודה לאל, השתבח שמו, אתה מסודר, אין דבר שאתה לא עושה, בלי שם שמיים שגור בפיו, כן? כמו שראינו אצל יוסף, נכון? בפרשויות שלנו. כן? מה רואה שר בית הסוהר? כבר השם, השם ימור, מה זה השם ימור? השם אומר, שם שמיים שגור בפיו. מה זה שם שמיים שגור בפיו? מה זה? חשבתם פעם על פירוש רשי הזה? רשי אומר, איך ידעו, איך ידע שר בית הסוהר או פוטיפר, איך הוא ידע שהקדוש ברוך הוא יוסף כל הזמן? מה, הוא ראה את ההצלחה, ראה את המרחב? כן, נכון, זה חיצוני. אבל יש עוד דבר. רש"י אומר שם שמיים שגור בפיו, זה אומר שכל דבר ודבר שבן אדם הזה, יוסף הצדיק, היה עושה, או פונה, או שואל, מבקשים ממנו, היה אומר מה? בעזרת השם, השם יעזור, הכל בידי שמיים, כמו שהוא בא לפני פרעה. וכשפרעה מוציא אותו בפרשת מקץ, שבת הזו שאנחנו נקרא, הוא אומר בלעדיי. בלעדיי, אלוהים יענה שם פרעה, סליחה, יש קדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני הצינור, בסדר, אבל זה לא אני, זה לא אני, יש פה מישהו למעלה, יש בורא עולם, והוא מנהיג את העולם, והוא זה שאני מחובר אליו כל הזמן. זה הפלא, הפלא הגדול, לכן, איך אומר פרעה, ראיתם איש שרוח אלוהים בו, כזה דבר, לא רואים כל יום, אתה לא רואה, אתה לא רואה בלעדיים שכל הזמן, מרגיש, חי, נושם, פועל, ששם שמיים כל הזמן בתוכו. כל דבר הוא רואים שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. לכן, זה העניין של חג החנוכה. מה מפריע לנו? מה מפריע לבני אדם באמת לעשות את הפעולה הזו של הבדיקה העצמית? יש דבר, אחד הדברים הנכאורה טובים מאוד, אבל בעייתיים מצד שני. יש לנו מצווה בתורה, שרבי עקיבא אומר עליה שהיא מה? כל התורה כולה. ומה זה? ואהבת לרעך כמוך. זה כל התורה כולה. שואלים, מה מיוחד בואהבת לרעך כמוך? מה מיוחד? מה הפסוק הזה שמדבר על ואהבת לרעך כמוך, מה משמעותו? מסבירים, רבי עקיבא בא ואומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, זה כדי לומר לאדם, תקשיב, אם יש לך ספק, אתה לא בטוח, יש לאהוב את חברך, יש לי שיטה, בדוקה, מנוסה, טובה ביותר, אין מי שיכול לערער עליה. ומה היא? אתה. איך אתה אוהב את עצמך? בסופר, במקסימום? יופי, ככה אתה אוהב חברך. כלומר, אין לך תירוצים. אתה לא יכול להתחמק. אתה תמיד תלמד זכות על עצמך, אתה תשתדל מאוד. תמיד תנהג לך לאוכל טוב, לשינה טובה. לא תמיד תצליח למצוא את מה שאתה רוצה, אבל זה הכיוון. השאיפה הכוללת שלך זה אתה הכי טוב בעולם. אתה הכי טוב בעולם, אתה רוצה את הכי טוב בעולם. זהו, נפלא. ככה יהיה עם חברך, זה הצד הטוב של אדם. הצד הרע של האהבה העצמית הזו, שאדם שאוהב את עצמו ולא נותן לשום גורם חיצוני לקלקל לו במלכות את האהבה הזו, אדם לא יכול לקבל הערה. אדם מרוב שהוא אוהב את עצמו, קשה לו שמישהו בוא ויגיד לו, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, וזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. כי איך יכול להיות שמישהו יעשה לי רע, כשמישהו יעשה לי רע, שאומר לי זה ברע לי, כן, אני מרגיש כבר לא טוב, אז הוא פוגע בעולם העצמית שלי, כי אני הכי מושלם, אני הכי טוב שבעולם, הוא מקלקל את התזה, הוא מקלקל את התפיסה, מי הוא? זה הסיבה המרכזית לכך שאנחנו יכולים לעבור חנוכה ועוד חנוכה ועוד חנוכה ועוד הרבה חנוכות, ואפילו בחנוכה עצמה להמשיך להתיימץ. כי אנחנו כל כך אוהבים את עצמנו, שאנחנו לא רוצים לתת מקום לביקורת עצמית. לא שמישהו בחוץ יגיד, אתה, תדעו את עצמך, גם זה. וזה המשימה המרכזית של הדלקת נרות חנוכה. לדעתי, האדם עומד מול החנוכה, מדליק נר ועוד נר ועוד נר. אנחנו מברכים בברכה השנייה, מהיום השני והלאה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מה זה הנס? על איזה נס אנחנו מדברים בזמן הזה? מה, שימח שמו האיראני הזה יקרה לו משהו ולא יקרה כלום? זה הנס שאנחנו מדברים עליו. זה לא הנס. זה לא הנס, כמו שהגמרא אומרת. על מה קבעו חנוכה? זה לא העניין. זה לא העניין, העניין הוא פח השמן. העניין הוא פח השמן, זאת אומרת, הנס שאנחנו מפנים עליו בימים ההם בזמן הזה, שיהיה את אותו רעיון שמצאו אותו פח קטן לפי התוספות בשבת שם, הוא היה בקרקע, תמות בקרקע, לא הזיזו אותו. לכן היה כשר. זאת אומרת, שהוא היה תמון בקרקע, קרקע עולם, לא זז. איפה ששמו אותו שם הוא נמצא. איפה אני כיהודי, אני נמצא בקרקע. הקרקע היא קרקע עולם. קרקע עולם היא החיבור של הקדוש ברוך הוא עם האדם. האדם נוצר מהפר, מקרקע עולם. לא זז. זה הנרות, זה חנוכה. חג של חיפוש. חג של בירור, חג של להגביר כל יום עוד נקודה אחת, להעיר, באלף, עוד נקודה של התייבנות שצריכה טיפול. זה החג הזה. אם אנחנו הולכים על החג הזה, נשארו לנו עוד שלוש נרות להדליק, זה גם הרבה, אם נמצא שלוש נקודות של התייבנות אצלנו, ונגיד, אוקיי, זה לא ימשיך, זה לא ניתן לו להמשיך, אז באמת, ליהודים אתה אוהב ושמחה. זה נר מצווה ותורה האור. זה האור של חנוכה שיהיה לנו. אם זה אנחנו נלך הלאה. זה באמת החנוכה לשנה הבאה. כל השנה כולה. אתה אדם אחר. נלחמת בהתייבנות. נלחמת ברגלים שמנתקים את תפיסות העולם שלך מהקדוש ברוך הוא. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לביאור בניקוי האורוות. לגילוי של ממצאים ארכיאולוגיים יווניים שבמקרה ככה שרדו אצלנו, ונדע להשריש אותם, נדע לא להעביר אותם לילדים שלנו, נדע איך למנוע את המשכיותה של ההתייבנות בדוח עם בני ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא באמת יזכה אותנו כולנו יחד לראות בחיינו, יומנו, בבריאות, יחד עם המשפחות, בהדלקת המנורה, בבית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן. יאללה, שאלה שם.